זה טוב, זה מפליד.
שלום.
רק התחלנו את דאשה. רק התחלנו את מה? את בספרון.
התחלנו את בספרון.
רגע, דיברנו על הצבא, נכון?
דיברנו על הצבא, והתחלנו לגעת את בספרון, דיברנו על המלאך בא ו...
למה, רגע, למה, למה התחלנו את בת פרעה פתאום?
הגענו לבת פרעה, נראה משהו כזה על
היחסי
חוץ של
האנשים. רגע, היינו צריכים לדבר על החוכמה ועל זה, עוד לא דיברנו, נכון?
כן, דיברנו על זה שזה...
חוכמת שלמה ו...
תקופת חוכמת שלמה גם דיברנו.
דיברנו על חוכמת שלמה?
כן, על התקופות של לפני כן ואחרי כן ומשלבת וקהלת ודברים כאלה.
רגע, מה? היינו בפרק ה, אז רגע, איך הגענו משם לבת פרעה?
אפשרנו את זה קודם, בהתחלה.
בהתחלה, בהתחלה?
כן.
טוב, לא, בת פרעה יש לנו עוד הרבה זמן. והייתן השם חוכמה לשלמה ותבונה הרבה מאוד, דיברנו? לא שלא.
לא, לא.
לא, בסדר. לא.
דיברנו
על סוסים. אז דיברנו על סוסים, בסדר. אז אנחנו בפרק ה, פסוק ת'. ויתן אלוהים חוכמה לשלמה ותבונה הרבה מאוד ואורך הלב ככל אשר בשפת הים. ויתן חוכמה שלמה בחוכמת כל בני קדם ומכל חוכמת מצרים. ויחכם מכל האדם מהאיתן האזרחי ואימן וחלקול ודרדר בני מחול. ויהי שמו בכל הגויים סביב. ודבר 3,000 משל ויהי שירו 5,000. ודבר על העצים מן הארץ אשר בלבנון. ואת האזור אשר יוצא בקיר, וידבר על הבהמה ועל העוף, ועל הרמס ועל הדגים. ויאמרו מכל העמים לשמוע את חוכמת שלמה מאת כל מלכי הארץ, אשר שמעו את חוכמתו. כן, דיברנו על כך ששלמה ביקש חוכמה, הוא ביקש חוכמה בעיקר, כדי לדעת איך לשפוט את העם, אבל השם נתן לו חוכמה, שכוללת עוד הרבה מאוד דברים הרבה, חוכמה, תמונה, רוחב לב וכו'. תודה רבה. פשוט זה מאוד צרוד, אני לא יכול להרים את הקול שלי. וכאן כמובן מובאת חוכמתו בהשוואה לחוכמת בני קדם. מה אנחנו מכירים לומר מחוכמת בני קדם? ספר איוב, נכון. כן, ספר איוב היה איש הוא גדול מכל בני קדם. ושם אנחנו שומעים גם את המשלים, וגם את השירים, וגם את ההגות, ואת כל הדברים האלה. שוב, לא הוא מבחן הכוונה, איוב, השאלה כמובן מתי איוב היה. אבל מה שהספר הזה אומר לנו, שהייתה שם הרבה חוכמה, ומדברים שם בספר איוב הרבה מאוד על... בואו ניקח דוגמאות שיתנו לנו קצת להציץ לחוכמת בני קדם. בספר איוב, שזה המקור העיקרי שיש לנו עליה, הסתובבו שם כל מיני אנשים, חכמים. כך נאמר את אותו דוגמה, את פרק נראה שם פסוק ח', פרק ח', פסוק ח'. קיש על נא לדור ראשון וכונן לחקר אבותם. כתמול אנחנו ולא נדע, כי צל ימינו עולה ארץ. הלא הם יורוך היום גולך ומליבם יוצאו מילים. כלומר, מין מסורת של חוכמה, של חכמים עתיקים כאלה, שכדאי לשאול אותם ולשמוע מה הם אומרים ואיך הם אומרים. וכמובן, אם אנחנו נחפש אחר כך, כן, אה, איוב יגיד לרעים בפרק י"ב, נאמר. אמנם כי אתם עם, ימכם תמות חוכמה, גם לי לבב כמוכם, לא נופל אנוכי מכם, ואת מי אין כמו אלה. ואחר כך הוא יגיד דברים שנעסוק בהם עוד מעט. למשל בפסוק ז', אולם שאל נר והמות ותורה כבעוף השמיים ויגד לק. כלומר, אנשים ידעו, תכף אנחנו נסביר איך, לדבר עם בהמות ועם עוף השמיים. מה שאנחנו נראה תכף, תכף נסביר איך עושים את זה. הוא שיח לארץ ותורה כאן, ויספרו לך דגי הים. אין, איך מדברים עם הדגים? אין, שאלה מעניינת. ואנחנו יכולים עוד לראות דברים... דברים רבים מהסוג הזה. הוא יגיד להם בהמשך פרק י"ג, הן כל רעתה עיני, שמעה אוזני ותבן לה, כדעתכם ידעתי גם אני, לא נופל אנוכי מכם. ועוד ועוד ועוד, יש כאן כמובן הרבה דברים כאלה, וכמובן הפרק העיקרי בעניין הזה זה פרק כ"ח, נציץ רק כדי להתבשם לרגע. אבל יש עוד הרבה. כי יש לכסף מוצא ומקום לזהב יזוקו. יש מקום שבו אנחנו יודעים היכן נמצא הכסף והיכן מזקקים את הזהב. כן, ברזל מאפר יוקח ואבן יצוק נחושה, יצוק נחושה, כלומר כל מיני מחצבים כאלה נידחים. קצם לחושב וכל תכלית הוא חוקר אבן אופן וצלמוות, פרץ נחל מנגר, הנשכחים מנירה גלדלו מאנוש נאו, ארץ מנה יצלחם ותחתיה נהפך כמו אש. כל מיני תחתיות של הרי געש למיניהם. מקום ספיר אבניה ואפרול זהב לו, נתיב לא ידעו עית ולא שזפתו אין היה. אם מישהו חיפש פעם את המקום של אין היה. לא ידריכו בני שחץ, לא עדה עליו שחל. מקומות ממש ממש נידחים בחלמיש, מקומות שבחלמיש של אחידו הפך משורש ערים בצורות יורים ביקיה, הכל יקר אתה אינו, מבחי נהרות חיבש ותעלומה יוציאור, והחוכמה מאין תימצא. ואיזה מקום מינה, לא ידע אינו שחקה ולא תמצא בארץ החיים. תאום אמר לא ויהי, וים אמר אין עמדי. לא יותן סגור, סגור זה זהב. לא יותן סגור תחתיה ולא ישקל כסף בחירה. לא תסולה בחתם, שוב זהב. לא תסולה בחתם, זהב הוא כתום. לא תסולה בחתם ופיר, בשום יקר וספיר. לא יערכן הזהב, ולזכוכית ודמורתה קליפה, זרמות וגביש לא יזכר. ומשך חוכמה מפנינים, לא יערכן תדגוש בחתם טהור, לא תסולה. והחוכמה מאין תבוא, ואיזה מקום בינה, ונעלמה מני כל חי, ומעוף השמיים נסתרה. מקודם אמרנו שנשאל את העופות ואת בעלי החיים. אבדון ומוות אמרו באוזנינו שמענו שמה. כלומר, אנשים מחפשים את החוכמה בכל מקום, במקומות נידחים, הולכים לכל מיני מקומות כדי לשמוע, כדי לדעת, כדי לראות, וכמובן גם לבעלי החיים ולצמחים, שתכף אנחנו נראה את הרעיון הזה גם אצלנו, ניגע בו ונסביר אותו. נחזור למלכים. ובכן, ותכף חוכמת לומר בחוכמת כל בני קדם, מכל חוכמת מצרים, שם יש לנו הרבה מאוד ספרי חוכמה, ואנחנו נזכרים בפרשיות שלנו החרטומים למיניהם, כל מיני אנשים אחרים. ויחכה מכל האדם. עוד נדבר על טבעה של חוכמה, כרגע אני מדבר רק על האנשים. יש כמובן גם יהודים ידועים כחכמים. מאיתן האזרחי, איפה מוכר לנו? מה?
תהילים,
משכיל איתן האזרחי, כן. והימן וחלקול ודרדה בני מחול. איזה שם היינו אומרים במקום מחול? אולי? מה?
מחולה?
לא, לא. תכף נראה, חמול. בני, והיו בני פרץ, חצרון וחמול. כן? תכף נראה, בואו. נסתכל רגע בדברי הימים. דברים א', מלות עוד פרק ד', אולי קודם. יש לי רק יד אחת לדפדף. בואו קצת בזמן.
פרק
פרק ב' פסוק ג', פסוקים שתחילתם מוכרים לנו. התורה בני יהודה יופי אונן בשאלה שלושה נולד לו מפתשוע הכנענית, וירד בחור יהודה רב עיני אברהם הימיתהו, ותמר כלתו ילדה לו את פרץ, ואת זרח כל בני יהודה חמישה, בני פרץ חצרון וחמול, ובני זרח זמרי ואיתן והימן וחלקול ודרה, כולם חמישה. כלומר, כל האנשים האלה הם מבני זרח, כן? ויש גם בני מחול, שזה כנראה חמול, השם הזה בשתי צורותיו מופיע לנו להלן, אבל אנחנו רואים שאם פרץ קיבל את המלכות, אז זרח קיבל את החוכמה. כלומר, ניתן לראות כאן שני אישים, שאחד התעסקו יותר עם פוליטיקה ויותר עם שלטון, וכאלה שהולכו יותר לאקדמיה, להגות ולכל מיני ממשלים וכדומה, אבל שניהם נתברכו כל אחד בדרכו, שהרי כל אחד מהם היה אמור להיות בכור, כמו שאמר פרץ היה בכור, אבל זרח היה אמור להיות בכור, ואם כן אלה נחלו את החוכמה, אלה נחלו את המלכות, מה שאומר שמי שנחל את המלכות לא נחל את החוכמה. אבל לא, אבל אני מתכוון בהחלט שתי משפחות, וכאן אנחנו מוצאים בדיוק את השמות שמצאנו אצלנו, איתן, הימן, כלכל, כאן מופיע דרה, אצלנו דרדה, כן? אבל בסך הכל כנראה משפחות ידועות של חכמים מי שהתברך בהם שבט יהודה. נמשיך, נראה. ובכן, וישמעו מכל הגויים סביב, וידבר 3,000 משל. נדבר תכף על המשל. משל, ויהי שירו 5 ו-1,000. השרידים שיש לנו זה כמובן שיר שירים ומשלי. כן, כמה משלים יש במשלי? אין שם 3,000, מה? אני יודע לחשב, בעיקר זה ספר משלי מחולק ל5 ספרים. הספר העיקרי הוא הספר השני, שמתחיל משלי שלמה. בפרק י', שם אני יודע בדיוק כמה משלים, וקל לזכור, 375 משלים. למה? איך קל לזכור את המספר הזה? מה? גימטריה שלמה. עכשיו חשבת? או שידעת? מה? נכון. כן, כלומר, זה אפשר לראות, מדויק מאוד לספור אותם בספר השני. כלומר, כדאי אולי נציץ רגע בספר משלי, נראה שהוא מחולק לספרים. לספרים עם תכנים שונים ועם צורות הבאה שונות. אני אלמד משם אולי יש כמה דברים, אנחנו מדברים היום על החוכמה. תחילת ספר משלי. משלי שלמה בן דוד מלך ישראל. לדעת חוכמה ומושר להבין עם רבינה. לקחת מושר השכל, צדק ומשפט ומישרים. לתת לפתי מרמה לנער דעת וזימה. ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבולות יקנה. להבין משל ומליצה. אסביר אתכם, אז למשל עם דברי חכמים וחידותם. ניגע בזה. כן, וכאן יש לנו ספר שלם בעל תוכן רציף, עד סוף פרק ת'. פרק ת' מתחילים משלים בודדים, שלמצוא את המערכת היחסים ביניהם זה יותר מסובך, שם זה מתחיל משלי שלמה. אתם רואים? כן? ואם תספרו משם את הפסוקים, עד מיל פרק י' זין פסוק נידח. בואו נראה את הדברים האחרים שקל לראות אותם, אז תסתכלו בפרק כ' ד'. יש לפניכם פרק כ' ד', זה קל לראות. לא, לא כ' ד', כ' ה'. קפה זה ספר אחר, גם אלה משלי שלמה, אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה. כלומר, זה חלקים מאוחרים יותר, אבל זה אומר שהיו עוד כל מיני משלים שלא נכנסו בספר, ושנודעו כתורה שבעל פה, או זה, אחר כך כניסו אותם. כמובן, סיום הספר זה בכלל כל מיני ספרים בודדים וקטנים, זה פרק למד. דברי יגור בן יקה, המסע, מיום הגבר להתייל, להתייל והוא חל. אחר כך יש לנו, אתם ניתן לראות שזה סגנון אחר, יש לנו דברי למואל מלך, זה פרק למד א', שזה ספר שעובד בפני עצמו. יש לנו גם באמצע גם דברים שקצת פחות בולטים. מישהו פה עם מחשב אולי? גם אלה לחכמים תחפש במשלי. מה? כ"ד בסוף. איזה בסוף? כן, נכון, כ"ג. גם אלה לחכמים, כן, זה עוד איזשהו קובץ עצמאי. בכל מקום, יש לנו כאן כמה קבוצים, כאמור הקובץ הגדול מפרק י' עד פרק כ"ה, תבדקו, אתם תראו שזה 375 פסוקים שם, ויש לי עוד קובץ אחד ששכחתי, אבל לא משנה כרגע, ויש גם הבדלים עליהם. ובכן, המשלים שהוא דיבר מופיעים לנו כאן, אבל רק חלק מהם הוא דיבר כנראה הרבה יותר משלים. תכף אנחנו נסביר מה הם משלים בצורך העניין. אבל זה היה דרך של חוכמה, שירים עם מקצב וכדומה, וזה שיר השירים, יכולו להיות עוד הרבה שירים אחרים, ויש לנו כאן כאמור גם מספרים של הדבר הזה. וידבר על העצים, מן הארץ אשר בלבנון ועל האזור אשר עושה מן הקיר, וידבר על הבהמה ועל העוף ועל הרמס ועל הדגים. כלומר, חשוב להדגיש במדרש, יש לנו איזשהו מדרש אחד שהוא דיבר אליהם, כן? אבל הוא דיבר לא אליהם אלא עליהם, נכון? אבל נכון, הוא דיבר עליהם, אבל הוא דיבר עליהם בעין ולא עליהם באלף, נגיד ככה. ומה המשמעות? מה המשמעות לדבר עליהם? גם אני יכול לדבר על האחיות, אבל הכוונה להכיר את טבעם, להכיר מה קורה איתם, להכיר במשהו את האופי שלהם. והוא הכיר אופי של כל אחד, ויכול היה לקחת מזה משלים לחיים, למושכלות של בני אדם. זה גם מה שכתוב לנו באיוב, כן? שתשאל שעל הבהמות תורק עודגי הים וסדרו לך. מה? הכוונה, תתבונן בדגים, כן? מכוחם תדע איפשהו מה קורה, מה קורה לבני אדם. אני יודע, אם אני כבר התחלנו לדפדף, תסתכלו רגע בחבקוק. סתם, אני לוקח דוגמה. נראה מה אדם יכולים לספר לו דגי הים. מה?
בילגול הרוב.
משם אתה לא רואה שם איזה משהו של חוכמה. ברכה יפה, אבל לא משהו שאתה יכול ללמוד ממנו.
את כל הברכות של יעקב, נחש, חמור, זאב.
אני מסכים, זה מעט. אני רוצה להראות פרק. פרק ראשון בחבקוק הוא אמנם נבואה, אבל הוא נראה כמו פרק בספרות החוכמה. בכלל חבקוק, נראה מקביל מאוד לספרות החוכמה. תסתכלו על הפסוק האחרון בחבקוק, אם הייתי שואל מאיפה הפסוק הזה, הייתם אומרים לי מתהילים. כן, פסוק אחרון בחבקוק. אלוהים אדוני חילי, וישם רגלי כאילות ועל במתי אדריכני למנצח בנגינותי. כן, הייתם אומרים שפרק וזה פסוק מתהילים, הנה זה פרק חבקוק. יש פה הרבה מאוד סיפור חוכמה. גם הפרק הראשון, שהוא אומר שם פסוק ג' למה תריני עוול ועמלת בית ושוט וחמס לנגדי, והוא מדבר על שאלות שקשורות לתורת הגמול שהן מאפיינות מאוד את ספרות החוכמה. ונראה דוגמה שהוא אומר פסוק י' ג' תהור עיניי מראות רע והבית אל עמל לא תוכל, למה תמיד בוגדים וחריש ובלה רשע צדיק עמנו, ואתה עושה אדם כדגי הים כרמס לנו של בו כולו בחכה העלה, יגורהו וחרמו, ויעזבהו במחמרתו, על כן ישמח ויגיל, על כן יזבח לחרמו, ויקטר למחמרתו, כי בהם השמן חלקו מאכלו בריאה. כלומר, דבר מסוים, ואנחנו נראה איך זה יכול להשפיע גם למקומות אחרים במקרה, כן, התחושה, כשאתה צולל לתוך הים, לתוך הים הגדול, במקרה, כן, תנסה, דמיוני, אני אומר, כמובן, לצלול בתוך הים, ולהשקיף בתוך איזה תא משוריין, בתוך הים, על מה שקורה. אתה עלול להגיע למסקנה שעזב את פרים את הארץ, או יותר נכון עזב לא עם את הים. מערכת היחסים שקיימת שם בין הדגים לא קיימת ביבשה כזאת מערכת יחסים. כלומר, אתה מוצא דגי ענק, משהו כמו הלוויתן. אתה מוצא דגים קטנים, קטנים מאוד אפילו. ואתה יכול פתאום לראות לוויתן כזה, כן, אחד השוקים, שפותח את הפה לארוחת בוקר, ובולע בבת אחת 300 דגים, זה להקה שעובדת שם. כן? בולע 300 דגים, והם ממשיכים לדרכו. ובצהריים פותח את הפה ובולע עוד 200 דגים. ואתה מקבל איזה מין תחושה של לי דין ולי דיין. שלאחד צריך לאכול, ופתאום כולם אצלו שרשרת המזון. ומאות, וזה, מי בכלל שם לב אליהם? ומי בכלל אכפת אם הם חיים או מתים או משהו? זה עושה איזה חושב נורא. אנחנו נראה את ההשפעות של זמר בתהילים. כן, שהוא מדבר, זה הים, מה רבו מעשיך השם, זה, כולם אנחנו מעשית, זה הים גדול, הוא חב ידיים, שם רמס ואין מספר. חיות גדולות עם גדולות. כן, ולוויתן זה יצרת לשחק בו. כלומר, הקדוש ברוך הוא נמצא גם שם. יודע מה קורה שם. איוב, יהיה לו פרק שלם על איזה מין תנין לוויתן כזה שעושה באמת, מעורר את הרושם שאין השגחה בעולם. הים, אתה מסתכל על הדגים, על אורחות חיים, אתה מגיע לכל המסקנה, אין השגחה בעולם. יש כמובן גם דברים אחרים, אבל ההסתכלות הזו על הבריאה שמלמדת כל כך הרבה דברים, אני אקח את קהל. בואו, תראה, פסוק, כל הנחלים הולכים אל הים, הים איננו מלא. טוב, מה אמרנו? גם אני ידעתי את זה. הסתכלתי, ראיתי שאחד אומרים לים, וראיתי שהים אף פעם לא מתמלא. לאן אני לוקח את זה? מה אני עושה עם זה? מה זה מוסיף לי? אבל אחר כך, קהלת יגיד, כל עמל האדם אל פיו, וגם הנפש לא תמלא. אתם רואים שפסוק בנוי באותה צורה. כל הנחלים הולכים על הים, והים איננו מלא, כל עמל האדם אל פיו, וגם הנפש לא תמלא. כלומר, היכולת לראות את המשל לחיי האדם, קהלת בהתחלה, בפרק הראשון, מביא בעצם מארבעת יסודות הבריאה. כן? אש, רוח, מים, עפר, כן? או מה שאנחנו קוראים, כן? אלה ארבעת היסודות. זה לא יסודות חיוביים, יסודות הפתחים, אם יש היום, היום עד היום גילו 108, נכון? משהו כזה, באמת. כשאני הייתי צעיר, היום 98, היום 98, אבל מדובר על, לא, על היסודות הפיזיקליים, לא הכימיים. כלומר, מה שנקרא מוצק, נוזל, גז ואנרגיה. כן? אש זה אנרגיה, רוח זה גז, מים זה נוזל, עפר זה מוצק. כלומר, אנחנו מדברים, ומכל אחד מהם הוא לוקח משהו אל חיי האדם, ורואה אותו כמשל, למשהו בחיים, איזושהי חוכמה. המים זה הנפש המתאבה. כל אמר לאדם אל פיו, וגם הנפש לא תמלא, כמה שאדם יאכל תמיד הוא יוצא יותר, אף פעם הוא לא יגיד די. למה אדם אף פעם לא מסתפק בשום? למה תמיד הוא רוצה להמשיך? איזה מסקנות אני צריך להסיק מזה? כן? זאת בהחלט, אני קצת אביא לחיכיתי לרם כזה כדי ללכת שקחו גבורתו, אבל כאילו נפץ את החלון. מה?
אינטרנט 103.
103? אז הוא לא מותקן, אני יותר מתקן. טוב, בסדר. אבל נגיד, 103, תהייתי. ובכן, אבל כשאני מדבר על היסודות הפיזיקליים הם ארבעה. וזה מה שדיברנו מקודם. לקחת את הבריאה ולקחת ממנה משל החיים ולדעת מה אני משיק. לך עצל אל נמלה לעד רכי אב החכם. כלומר, אם ניקח, כלומר, במשלי, פרק תימושי, פרק למד בעניין הזה. פרק תחושה מאוד. פסוק הדלת, ארבעה עם הקטני ארץ ארץ בהם החכמים מחוקמים, הנמלים המלואז והיחינו בקיץ לחמם, שפנים המלואצו וישים מבוסה לביתם, מלך אין לה הרבה ויצא חודש את כולו, סממית בידיים תטפס ואי בהכלי מלך. וכל דבר ניתן ללמוד משהו על החיים, על המשמעות. איך בקריאה כל כך שפלה כמו סממית, יכולה להסתובב בארמון המלך, אבל אף אחד לא יגיד לה שום דבר. כן? שלושה ימים מטבעי צעד, וארבעה מטבעי לחת, לה יש גיבות בבהמה, לא יש לנכון, זו סיבות נעים אותה, יש מלך פה מימו. כן, הוא מוציא פה דברים, יש פה עוד כל מיני דברים מהסוג הזה. איך הוא לומד, תראו, אני יודע, את פסוק י"ח, שלושה ימים נפלו ממני וארבעה לא ידעתי, דרך הנשר בשמיים, דרך החש על היצור. אני יכול להמשיך בדברים האלה. איך התבוננות בבעלי חיים גורמת להשקת כל מיני מסקנות? על חיי האדם, על משמעותו, על תכליתו, על לאיזה כיוון צריך ללכת. ספרות העולם העתיק עסקה בדברים האלה המון. ושלמה עושה כזה הרבה. הוא מביא גם הרבה, בפשרים שלו, כל מיני בעלי חיים, מה אני יכול ללמוד. ואין לו פסוק מפורסם, לחצר לנמלה, ידר אחי וחכם, וכו'. יכול הוא כמובן גם להביא דברים אחרים, שהוא מביא מבעלי חיים אחרים. זה נקרא לדבר על החיות, לדבר על הדגים השוויים, לדבר על העצים. ואני יודע, בואו ניקח עוד דוגמה אחרונה, אולי את יחזקאל, פתח בקף א'. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, שים פניך דרך תימן ועטפת דרום ונווה אל יער שדה נגב. ואמרת לי יער הנגב, שמע דבר אדוני כה אמר אדוני אלוהים, הנני מצית בך אש ואתה בך כל אצלח וכל אצייבש לא תכבה, להם ישדרת ויצרו בכל פנים מנגב צפונה. והראו כל מסך כי אני אדוני בידתי הלא תכבה. ואומר אדוני אלוהים, הם אומרים לי הלא ממשל משלימו. לא מבינים, זה משל. בשמה אני צריך משל? למה לא יכול לדבר אליהם ברור? מה אני אלמד מן המשל? שאלה לקהל הקדוש. הוא הולך ואומר שהוא הולך לשרוף את ירושלים ולחלות את כל תושבי ירושלים. אז למה הוא מדבר אליה סדרינית? מה אני יכול ללמוד מהיער?
יער
הלבנון.
שהוא מתחדש
אחרי זה. זה רעיון מעניין, לא רלוונטי כאן. טוב, בסדר, אני אולי שואל שאלה... זה לא צודק שאני שואל, כי אני מתכוון לתשובה שלי, אבל כאן עוד איזה תשובה כולה כאן. אבל, דוגמה שאני יכול ללמוד מיער. מה?
גפרור קטן יכול להציג ליער שלם.
מתקרב. אבל אני מתכוון לטווח. יש לנו ביער הזה עץ לח ועץ יבש. ננסה להציג עץ לח וירוק. זה לא הולך. ננסה להציג עץ יבש, נשרף. כשיעמדו יחד עצים לחים ועצים יבשים, האש תתפס בעצים היבשים, אבל אז היא תשרוף גם את העצים הלחים, כי תגבר ותתעצם. נכון? משל למה זה? צדיקים ורשעים. יש בירושלים, לא כולם רשעים. יש גם צדיקים. אבל הנה תלמד, אם מניחים לרשעים להיות בתוך ירושלים, אם הרשעים בסופו של דבר יוצטו וישרפו, זה יפגע גם בצדיקים. יגיד, אני נהיה לך מצביך הרבים את הערה, ויחדים ממך צדיק ורשע. מה, אתה יכול ללמוד משהו מהצומח, גם אל מה שקורה אצל בני אדם, בעדי הוצא לקי קרבה, כן? בגלל הקוץ, אוקיי, גם הקרוב. אז אותו דבר אתה אומר, בפני אדם. יש לנו המון משלים מהסוג הזה, איך אתה יכול ללמוד כל מיני דברי חוכמה מהצומח, מן החי, גם אל מה שקורה בבני אדם. ואני יודע, נפתח, אם זה כבר פתוח, אז כן, נראה. אז נראה גם פרק י' ז'. ואין כבר אדוני אליי לאמור, בן אדם, חוד חידה ומשל משל, לבית ישראל. והמתק, אמר אדוני אלוהים, הנשר הגדול גדול הכנפיים ערך העבר מלא הנוצר שלו הרקמה, בא אל הלבנון ויקח צמרת הארץ את ראשי ניקוטף כתב, ויביאו לצנע בי אוכלים סמור ויקח מזרע הארץ, ויתנאו בשדה זרע כך על מים רבים צפצפה סמור ויצמח, ויהי לגפן שורחת שפלת קומה. אחר כך, לכל פרט בצמחייה הזאת, יש דוגמה בחוכמת החיים, שיחזקאל רוצה ללמד אותם, מה קורה אצלכם. תסתכלו על בעלי חיים, תבינו, תסתכלו בראי, תראו מה קורה אצלכם. ושוב עשינו לב חוט תחילה ראשון משל. כשאנחנו נגלה המשך על מלכת שבא שבאה לנסות את שלמה בחידות, זה לא מה שנקרא אצלנו חידות, ולא לא להידקח שלושה אגוזים ונתן שניים והכפילו את זה בחמישה והוציאו לו שורש ובצורה שלה כמה אגוזים בצורה דבר הוא אחד, כל מיני חידות כמו בספרי חידות שלנו. חידה במקרא, החידות שמלכת שבא ניסתה את שלמה, זה חידות דוגמת משלים. כן, לדעת חידה ומשל, כן, דברי חכמים וחידותם. כלומר, היא אמרה לו כל מיני משלים. מי יסתכל על בעלי חיים, על צמחים, והוא היה צריך לפרש את זה, מה זה אומר על בני אדם. כן? זה החידות שהיא ניסתה אותו, שהיא שאלה אותו, ושהוא אמר לה את כל אשר בלבבה. הידע הזה, להסתכל על בעלי חיים ועל הצמחים, להסיק מזה מסקנות של חוכמה על בני אדם, זאת הייתה חוכמת המלמטיק. וכשנדבר שם, תשאל את גאי הים ויגידו לך, או שאל לבימות ותורקה, כן? וכולי, זוהי הכוונה. תתבונן עליהם, תבין. זה נותן לך ראי על עצמך, על חבריך, על התנהגות הקדוש ברוך הוא ותגובותיו, על כל מיני דברים מהסוג הזה. אפשר הרבה ללמוד מזה. יש היום מנויות כאלה, בודקים את זה, כל מיני פרטים, איך ומה, ומי דומה לבני אדם בחברות הקהילתית שלו וכו', ואתה צופה עליהם, ואתה יודע איך לעשות. זה בעצם החוכמה שמדובר עליה כאן, ושניתן להסיק ממנה כמובן כל מיני דברי מוסר, כמו שאומר רבי יוחנן, אמר בעירובין, אילולא נתנה תורה, היינו לומדים את זה מחתול, את זה מכלב וכו'. זה דוגמאות המשלים שיש לנו כאן. ויבואו מכל העמים לשמוע את החוכמה שלמה, ואת כל מלכי הארץ אשר שמעו את חוכמתו. אנחנו ניגע בדבר הזה בהרחבה רבה, כשנגיע למלכת שבא. כן, אבל הדבר הזה, שנשמע כאן פרט, יהיה לנו עליו פרק שלם. אני רוצה ללמוד מהפרק הזה רק דבר אחד. מהי המשמעות שבאים כל העמים לשמוע את חוכמה שלמה? נפתח פרק י'. אתם יודעים, אבל כבר נלמד את זה, אז נדע ש... למדנו את זה, נלמד פרק י'. שמתקשר אל העניין שלנו. ומלכת שבא שומעת שמה שלמה לשם אדוני ותבוא לנסותו בחידות. שוב, אני יודע, מזהים אותה, יש כל מיני חוקרים, אני בעיקר אוהב את הזוי שלה עם חטפשוט, הייתה מלכת מצרים העליונה. כן, המלכה בהחלט גדולה, והמסחר שלה טייל בכל הימים, ובעיקר בים האדום, ושם עד הים הערבי, כלומר כל האזור הזה, של הים התימן, ואחר כך למה שמגיע, הים הערבי זה מה שמגיע למפרש הפרשי, שם טייל כל הצי שלה, וכשהיא באה לכאן, זה כלל גם כל מיני הסכמים, מסחרים וכו', אבל לפני כן היא ניסתה אותו בחידות. ותבוא ירושלים בחיל כבד מאוד, שוב, חיל לא הכוונה כאן צבא, אלא חיל הכוונה הרבה מאוד, כאן זה מתפרש ממון, כן, לא כוח צבאי, אלא ממון. ותבוא ירושלים בחיל כבד מאוד, גמלים נושאים בסמים וזהב רב מאוד, ואבן יקרה, ותבוא שלמה ותדבר אליו וכל אשר יהיה בלבבה. והיה כדי שלמה את כל דברים, כלומר, כשניסתה אותם בחידות, כל הדברים ידע להגיד לכל דבר. והיה דבר נעלם מן המלך אשר לא הגיד. ותאר מלכת שבא את כל החוכמת שלמה והבית אשר בנה, ומאכל שולחנו ומושב עבדיו, ומעמד משרתיו ומלבושיהם ומשכב, ועולתו אשר יעלה בית אדוני ולא היה ועוד רוח. אדוני אל המלך, אמת היה הדבר אשר שמעתי בארצי על דבריך ועל חוכמתך. ולא האמנתי לדברים, עד אשר באתי ותראנה עיניי, והנה לא הוגד לי החצי, והוספת חוכמה וטוב אל השמועה אשר שמעתי. אשרי אנשיך, אנשי עבדיך אלה, העומדים לפניך תמיד, השומעים את חוכמתך. יהיה אדוני לך ברוך אשר חפץ בך לתתך על כיסא ישראל, ואהבת אדוני את ישראל לעולם, והיא שמחה למלך לעשות משפט וצדקה. אני אמשיך לדבר. תשעת הפסוקים האלה, אני מייחס לחשיבות עצומה, שמדובר על המקרא בכלל. הפסוקים האלה נראים לי, מתוך לימוד כל 24 ספרי מקרא, הם נראים לי הגג של המקרא. הם הגג. כלומר, אני לא מכיר פסגה גבוהה יותר מרבי מרגן, וכמובן חשיבות הפסוקים האלה היא, שימו לב, תחזיקו פה אצבע ונעבור לספר דברים פרק ד', תחילת פרשת ואתחנן. פרק ד' פסוק ה', ראה, נתתי אתכם חוקים ומשפטים, כאשר ציווני אדוני אלוהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שם לרשתכם. ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעו את כל החוקים האלה, ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, כאדוני אלוהינו וכל קוראינו אליו. ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים, ככל התורה הזאת, אשר אנוכי נותן לפניכם היום. את כל היסודות שכאן, תגלו בהרחבה, בפרק שקראנו כאן. והאמירה שלה, שאני רואה בה את תמצית קידוש השם, במלוא מובנו, זה לא החוכמה שהיא מתארת את חוכמת שלמה. בסדר? חוכמת שלמה ואשרי אנשיך, זה לא קידוש השם. קידוש השם זה פסוק ט'. יהי אדוני אלוהיך ברוך אשר חפץ בך לתתך על כיסא ישראל באהבת אדוני את ישראל לעולם וישיבך למלך לעשות משפט וצדקה. כלומר, יש כאן משפט אחד שמחבר לנו יסודות קידוש השם, כלומר את ההבנה של עוצמת התורה, משפטה וצדקתה וחוכמתה עם בחירת עם ישראל על ידי השם, וההבנה מכוח ידיעת חוכמת ישראל בתורה עד כמה השם הוא עליון וברוך. כלומר, לא הידיעה שעם ישראל הוא עם חכם, אלא הידיעה על חוכמת ישראל וכו', כן, עד כמה הדבר הזה השם עליון וברוך. סיפר לי פעם נפתלי בנט, סליחה שאתה בינינו, סיפר לי על נסיעה שלו לסין, כן, מסגרת עם משרד הכלכלה שנמצא שם, באמת בתקופתו, לא שאני עושה לו עכשיו מסע בחירות, זה לא מעניין אותי, אבל באמת בתקופה שלו, באמת יאמר לזכותו, נפרצו מאוד 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 השערים, וזה ממש קריטי, לשתי מדינות, להודו ולסין. וזה הייתי בגלל שהיחסים שלנו עם אירופה הולכים ונהיים גרועים מיום ליום. גם היחסים עם ארצות הברית, לפחות כמו שזה נראה, מימי הנשיא הנוכחי לא מבשר יותר מדי טובות לעתיד. אבל יחד עם זה, נפרצים השערים להודו ולסין, שהם הופכים להיות הפוטנציאל של כל האנרגיה, של כל הכסף של העולם. והוא באמת, הוא עסק מזה הרבה מאוד. והוא אומר שהסינים מעריצים את הישראלים מהרצאה שאין דומה. מאיפה כל החוכמה הזאת? מאיפה הידיעות האלה? ובאמת, אנחנו מלמדים היום את הסינים, את כל הפטנטים שבעולם. ובאמת, הארץ פה יוצא הרבה מאוד חוכמה. בחקלאות, ברפואה, במחשוב של כל מיני דברים, בכלי נשק וכדומה. יצא מפה מהארץ, יחסית לגודל המדינה, מידת החוכמה שיש שם פה היא פי עשרות מכל מדינה ממוצע. והוא סיפר ששאלו את הסינים, איפה אתם כל כך חכמים, איפה אתם כל כך יודעים? והוא מתחיל לספר להם סיפורי מקרא, להסביר להם איפה שאפנו את זה, איך שאפנו את זה מאברהם אבינו, איך שאפנו את זה מיצחק, ומתחיל, הם פתאום מתחילים להתעניין לאור זה בסיפורי פה. שוב, אני יודע, לא יכול להגיד לכם, לא הייתי שם, לא יודע משהו לשפר בדיוק הכל אמת או חלק אמת או זה, אבל הסיפור הוא מעניין. פתאום הסינים נתנו להתעניין מה שכתוב בתורה כדי לדעת על כל מיני חוכמות בעולם כאן. כן? הדברים שהוא אומר, הוא אומר כישורים. כן, כלומר, צריכים להגיד אותם מפורט ספש, לא דברים מובנים מעלה. כן? אבל זה יפה. ואז הם מתחילים להתעניין בכל מיני דברים. מכוח חוכמתם של יהודים. כן, היא מתלהבת כמובן לא מכישורים אלקטרוניים, אלא מחוכמה של משפט וצדקה. ואז היא מבינה, זה בא מהתורה. התורה באה ואת השם, והשם הייתה החוכמה הזאת. הוא בחר בעמו ישראל ונתן להם את זה. שוב להבין, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורת אמת, או ונתן לנו את תורתו. הנה, זה המקור של הבנה, באהבת השם את עמו ישראל, והשמחה למלך לעשות בשמחת חלקה, זה תמצית קידוש השם, וזה בעצם הגילום של הפסוקים שדיברנו בספר תורה. מה יכולה להיות המשמעות של חוכמה של המור, חוכמה יהודית? כמובן, אם היה ממשיך לשמוע בכל השם, כמובן כל העסק הזה, איזה מין קידוש השם גדול. אנשים באים, רואים את בית המקדש, רואים את הקורבנות, אומרים על זה רק המחכם לנבון, רוצים לבוא להקריב קורבנות. זה הרי, והיה באחרית השם, באחרית הימים, נכון, היה בית השם בראש הרים, נשם מגבעות, ויורד רחב ונלחה באורחותם, כמציאות, וזה דרור, לא ראשון בירושלים. כלומר, התגלמות העניין הזה בחזון אחרית הימים, זה אצל ישעיהו, כאן זה ממש קורה. אבל מה שקורה כאן, זה גג המקרא, מבחינה זאת, שזה בדיוק מגלם את חזון אחרית הימים בישעיהו, אבל לא כחזון, אלא כדבר אמיתי. והנה זה קורה כאן. כל הדברים האלה יש להם כמובן משמעות נוספת, שבתור יהודי, בתור יהודים התחשובה לנו יותר מהכל. כן? והיא הדבר השני. ותיתן למלך 120 כיכר זהב, ובשמים הרבה מאוד, ואבן יקרה. לא רק הבושם מאוד לרוב אשר נתנה מלכת שבא למלך שלמה. וגם וכולי וכולי וכולי. כלומר, בסופו של דבר החוכמה הזאת גם שווה הרבה כסף. אנשים באים אליו, לומדים, משלמים, תורמים לכל מיני מבנים. אני יודע, מתארחים פה מלונות, תיירות, תחבורה, קונים פה דברים. ההשפעה של חוכמה היא עוד על המון דברים אחרים גם. על המון דברים אחרים. וממילא הדבר הזה כמובן נותן גם ברכה כלכלית חשובה מאוד. ובאמת, בארץ ישראל, במושגים של המקרא, אין נפט. אז הנפט שלה זה החוכמה. אנשים באים לשמוע, אנשים משלמים בה. בסדר? ושוב, לדבר כאן. בהמשך אנחנו בעצם מסיימים פה את התיאור, גם את התיאור הכלכלי שנתנו עליו. זה עוד יופיע בהמשך גם את התיאור הצבאי. ואנחנו עוברים עכשיו למה שקשור לבניית המקדש. שוב, עוד ישארו לנו הרבה דברים לשלמה, בת פרעה ועוד דברים אחרים שאנחנו נראות אותם יותר מאוחר בגלל סדר הפרקים. וישלח ירם מלך צור את עבדיו אל שלמה, כשמה כתוב משכו למלך תחת אביון, כי אוהב היה חירם בדוד כל הימים. כלומר, חירם מנסה לחדש כאן את הברית, כי חירם היה אוהב את דוד. למה באמת חירם כל כך אוהב את דוד? יכול להיות באמת, אני יודע, אהבה שאינה תלויה בדבר, אבל לא רק. מה הסיבה לחירם לאהוב את דוד?
דוד חיסל את ארם.
מה?
דוד חיסל את ארם.
כן, אתה נוגע בדבר פרטי, אבל הדבר שאמרת הוא כמובן הדבר הנכון. כלומר, צור היא מדינה מאוד עשירה, אבל היא מדינה שאין לה צבא. משהו כמו שוויץ, משהו כמו... מדינה מאוד עשירה, אבל מדינה שאין לה צבא. מדינה מאוד קטנה יחסית. העושר שלה במה תמון בעיקר? בכסף אתה אומר, אבל זה פשוט, אבל... מחמת מה? מה? שני הדברים נכונים. כלומר, המחצב הצבא הגדול הוא עצים, וזה הלבנון. וכמובן המסחר, הידע שלהם בספנות, בניווטים, לפי מה שיודעים היום, הצידונים הגיעו כנראה לאמריקה. כן. זו היא השערה. שהם בלי הגיעו לאמריקה למקומות. קרובים אולי לברדור, כל מיני מקומות כאלה שגיעו להם עוד לפני שגיעו לאמריקה, אבל הם הגיעו כנראה לאמריקה. הידיעה שלהם בספנות, בניווטים ובכל הדברים האלה, זאת הייתה חוכמה גדולה מאוד שהייתה ידועה רק לפיניקים. אבל כיוון שלא היה להם צבא, הם היו זקוקים להיות בעלי ברית. בלי זה שום דבר לא היה קיים אצלם. היום זה כבר לא, היום דברים השתנו, אבל אני זוכר תקופה מאוד מאוד ארוכה, שיפן הייתה, לפחות באופן יחסי, המעצמה הכלכלית של העולם. היום היא בירידה קשה. אבל היא הייתה המעצמה הכלכלית גדולה של העולם. אבל מה הייתה הבעיה של יפן? לא היה לה צבא. כלומר, היא הייתה חייבת להיות בברית אדוקה מאוד עם ארצות הברית. גם קוריאה הדרומית, יש לה צבא, אבל שעובדת בצל של קוריאה הצפונית, היא חייבת להיות בברית אדוקה מאוד עם ארצות הברית. כן? אדוקה מאוד. הרבה יותר מאיתן. וגם צור הייתה צריכה את מתחיית החסות הצבאית, הייתה מוכנה כמובן לשלם על זה ולבוא בעבריתות, והוא כאן, אחרי שהייתה לו ברית עם דוד, הוא בא לחדש את הברית הזאת כאן עם שלמה. וישלח שלמה אל חירם לימו. אתה יודעת את דוד דוד, כי לא יכול לבנות בית לשם אדוני אלוהיו, מפני המלחמה שסבבו, עתת אדוני אותם תחת כפות רגליו. שוב, הוא הולך פה על פי העיקרון שנאמר בספר דברי הימים, לא תבנה בית לפני, כי דמים, לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת ארצה לפני. ועדיין יניח אדוני לי, מסביב אין שטן ואין פגע. שוב אני מזכיר, ויניח לכם מכל אויביכם מסביב, ישבתם בטח. והיה המקום אשר יבחר השם לקוחם וכולי, זה היה הכל קשור במוחד. והנני אומר לבנות בית לשם אדוני אלוהי, כאשר דיבר אדוני אל דוד אבי לאמור, בנך אשר אתם תחתיך על כיסך, הוא יבנה הבית לשם. אתה צווה לי, חיתו לי הרזים מהבלון, ועבדה יבנים עבדיך, ושכר עבדיך אתן לך, ככל אשר תאמר, כי אתה ידעת כי אין בנו איש יודע לכרות עצים כצידונים, זאת אתה אומנות. כלומר, אני רוצה להזכיר כאן, רק בקצרה, אירוע דומה אצל דוד, בפרק ה' בשופל ב' פרק ה' פסוק י' וילך דוד הלוך וגדול ואדוני אלוהי צבאות אמו וישלח חירם אל קצור מלאכים אל דוד ועצי ארזים וחרשי עץ וחרשי אבן קיר ויבנו בית לדוד וידע דוד כי יחידו אדוני למלך ישראל וכיסא מלכתו בעבור עמו ישראל. כלומר, דוד לא בונה בית לשם השם, אבל בונים לדוד בית. אז הוא יודע שהשם יצא את ממלכתו, ושלם עושה אמון נזכר, רגע, זה לא בסדר. ראי כי ישב המלך בביתו, כן, אז ויאמר המלך אל נתן הנביא, ראינה אנוכי יושב בבית ארזים, וארון האלוהים יושב בתוך העיר. אולי אפילו הייתה בעיה, אולי בגלל זה התעכב בניין הבית, אולי היה צריך לבנות בית לשם השם, לפני שבנה לעצמו בית. אבל מכל מקום, איך שלא נראה את זה, דוד לא בנה בית, ועכשיו הוא הולך לחירם מלך צור, שעבדיו בנו מעצי הלבנון את הארמון של דוד, הוא אומר, עכשיו אני רוצה לבנות בית לשם השם. שימו לב, הוא מבטיח את שכר עבדי חירם. מה הוא לא מתכונן לשלם?
עצים.
מה?
עצים.
על העצים, על... על... חומר הגלם הוא לא מקום לשלם, וזה כנראה חלק מהברית, שכאמור, מדובר פה על מדינת חסות סביב העניין הזה, והדבר הזה מוצחן מעיני חירם, והכל טוב יהיה. הייתי שמור חירם דברי שמור, אני אשמח מאוד. ואומר ברוך אדוני היום, שנתן לדוד בן חכם על העם הרב הזה. וישלח חירם לשלמה לאמור, שמעתי את אשר שלחת עליי, אני אעשה את כל חצרה, בעצי ארזים ובעצי ברושים. כמובן קיימת עדיין עוד בעיה, מלבד כריתת העצים ומה היא? מה? התובלה. זה כמובן אנחנו נראה מיד. עבדי יורידו מן הלבנון ימה, ואני אשים את דבור בים, עד המקום שתשלח אליי מנפסים שם ואתה תישא, ואתה תעשה את חפצי לתת לחם ביתי. כן, ברור שיחסים בקרים לא לגמרי מאוזנים. עכשיו, איך באמת נעשה את התובלה הזאת? מה? איך בים? מאמסים את העצים על אוניות, כן?
לא.
לא, אלא?
מונים
מהעצים.
מרכיבים מהעצים.
מרכיבים מהם רפסולות, דוברות, ואנשים עומדים עם השעות ומפליגים על העצים האלה. מביאים את העצים, מפרקים את הרפסולות, ויש עצים. כן? מה? זאת הדרך לבד כאן. טוב, אנחנו נמשיך את הדבר הזה, זאת השם שבוע הבא.
שילם לו בחיים?
שילם.
רב.
תשלום. תשלום.
רב.
זה יותר שכר עבודה.
שאמרתי לך, עשיתי חיפוזיטר מהמשמעית, ויקיפדיה ראיתי שסגרה
ב-18. 118? זה יותר מקבל. אני נעצרתי בידע שלי שהיה 118.
וגם 118 זה מאז 2001. מאז יכול להיות שרוצים אותך.